שלום. אז אנחנו בשיעור הקודם התעסקנו באמוראי ארץ ישראל, נכון? אתם זוכרים? אמוראי ארץ ישראל והתלמוד הירושלמי. אני אחזור בקצרה, אני אגיד ככה. בעיקר מה שנגענו זה בדמות אחת משמעותית, רבי יוחנן. זאת אומרת, אמרנו דור ראשון לאמוראי ארץ ישראל עומדים, דיברנו רבי לא על רבי נבר משתי, סליחה, מה פתאום? על רבי חייא ורבי הושעיה. בסדר? תלמידים של של רבי עוד שהם עורכים את התוספתא, דיברנו על התוספתא, ואז בדור השני אנחנו מוצאים את רבי יוחנן, הצמד של ריש לקיש, מה שאנחנו נפגוש בהמשך, ואמרנו שהוא באמת הדמות הכי משמעותית בין אמוראי ארץ ישראל. הרמב״ם מייחס לו את כתיבת התלמוד הירושלמי, כי באמת באופן פשוט אמרנו שיש לו השפעה, הוא חורז מדור ראשון עד כמעט דור אחרון, הוא חי מאריך ימים, מקבל מרבי עוד ומוסר גם לדור רביעי של האמוראים מתוך חמישה דורות של אמוראי ארץ ישראל. דיברנו קצת על התקופה שלו, על הרקע, ובסוף מה שרצינו קצת ככה להגיד זה לגעת אולי בסיפור חייו של רבי יוחנן וביופי שלו, אם אתם זוכרים. מקווה שאני לא זוכר אם סיימנו הכל כמו שצריך בפעם הקודם, אז נגיד את זה רק ככה בקצרה בעל פה. דיברנו על היופי שלו, שכון דרך הסיפור של הישופרה דבלי באפרה ובחור תרווי, וכל הסיפור הזה. ואחרי שהתגלגלנו קצת עם הסיפורים של רבי יוחנן, מה שרצינו להגיד, שלרבי יוחנן הייתה את היכולת לחשוף את היופי הרוחני שנמצא יחד עם היופי הגשמי. ורצינו להגיד שיכול להיות שהדבר הזה קשור בכלל להבנה של תלמודה של ארץ ישראל. בסדר, כמו שהרב קוק אמר, שהוא דיבר על הסיפור הזה של שאיפתי הגדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית וכו', ודבר על זה שהתלמוד הירושלמי הוא בוודאי בצורה של איגודם של שני חלקי התורה אלו. זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו ברבי יוחנן שיכול להגיד גשמי ורוחני, שהוא קשור אולי גם למשמעות בכלל של תלמוד הירושלמי, כמבטא את תלמודה של ארץ ישראל. כל זה, ככה, אמרנו פעם קודם, אז אני אעיר הערה קצרה בסוגריים, ואני אגיד שכל מה שאני אומר בהקשר הזה של התלמוד הירושלמי, ככה מקובלנו, נגיד, מהרב קוק, שכותב על זה ועוד, אני לא למדתי מספיק ירושלמי, אבל ממה שלמדתי, אני לא תמיד רואה את זה. כי צריך גם את זה להגיד ביושר. זאת אומרת, כל מה שאמרנו, הוורטים האלה הם יפים והם כנראה גם נכונים, אבל אני עוד לא מספיק זכיתי להצליח להבין איך התלמוד הירושלמי הוא באמת שונה משמעותית מהבבלי. לא, אני עוד לא השתכנעתי בזה מספיק בפרקטיקה. אני לא יודע מה ירושלמי יותר מאחד הלכה והגדה, לא יודע. זאת אומרת, יש עניין של ייחוד הלכה והגדה, זה כן. אבל האם הירושלמי הוא שונה בזה מהבבלי? אין לי מספיק ידע בזה, אני לא... כן, לא שאני כאילו בקי בירושלמי, אני אומר לכם את זה מתוך איזה, אבל כאילו ממה שיצא לי לראות, מהמעט שיצא לי לראות, לא מספיק השתכנעתי בזה. מכירים את הרב ישי ויצמן, יש לו ספר על הירושלמי, והוא רוצה, כאילו, הוא רוצה להראות את זה בחלק מהמקומות. אני דיברתי איתו על זה כמה פעמים. היינו לומדים איתו שנים שעברו פה, והאמת היא שלא, לא יודע, אני באופן אישי לא מספיק השתכנעתי. זאת אומרת, אם אנחנו לא מלבישים את כל השאיפות שלנו על מה זה תורת ארץ ישראל על הירושלמי, או לא, לא יודע, אבל זה ודאי מסתדר יפה בסיפור, זה ודאי עובד יפה, אבל אני אומר את זה ככה בכוכבית כדי שלא סתם לא כאילו, אחרת אני מרגיש שאני קצת משקר לכם. טוב, אז אנחנו עוברים היום לדבר על אמוראי בבל ועל התלמוד הבבלי. עכשיו אני אקדים לזה הערה קצרה, בסדר? התלמוד הבבלי הוא הספר הכי גדול והכי משמעותי שקיים לנו בארון הספרים היהודי, בו אנחנו עסוקים ברוב שעות הלימוד, ברוב המוסדות שבהם לומדים תורה, מתעסקים בו, בסדר? אני לא הולך עכשיו לסכם את התלמוד הבבלי או משהו, לא יודע מה, בסדר? זה ים שאין לו סוף, הסיפור הזה של הבבלי. אני כן רוצה לגעת קצת כאילו באמוראים עצמם, וגם לדבר כמה דברים על זה. אני מרגיש שאני אדבר על דברים יותר טכניים, כי לדבר על הסיפור הגדול זה קצת גדול מדי. בסדר? טוב, אז אז אנחנו מדברים עכשיו על תקופת האמוראים, אנחנו עוברים מארץ ישראל, אני מעביר רגע את המבט שלנו לבבל. איפה זה בבל בכלל? יודעים? בעיראק, בסדר? צפון מזרח לנו. זה המקום המרכזי ביותר של, אחרי הגלות, זה המקום המרכזי ביותר של העם היהודי. שם נמצאים, רוב עם ישראל נמצא שם. אנחנו יודעים שיהודים מגיעים לשם עוד מסוף ימי בית ראשון, בסדר? הגלות הראשונה של בית ראשון, גלות יהויכין. אנחנו כבר שם יהודים מתחילים להגיע לבבל, נשארים שם, מקים שם קהילות, יש לנו את יחזקאל שחי שם, זאת אומרת יש נביאים שנמצאים שם. ובמהלך ימי בית שני, המרכז עובר מבבל לארץ ישראל חזרה, חוזר לארץ ישראל, לוקח זמן, גם לזה לוקח זמן, אבל הוא עובר חזרה לארץ ישראל. ואחרי ימי בית שני, אנחנו עומדים עכשיו תקופת האמוראים, אנחנו כבר אחרי ימי בית שני, נכון? אנחנו כבר אחרי התנאים, שהם סוף ימי, כאילו שהם כבר מסוף ימי בית שני והלאה, אנחנו כבר שנים רבות אחר כך. אני אומר, גם בתקופת בית שני, עוד גרים יהודים בבבל. בסדר? אנחנו פוגשים עליות לרגל, אנשים שמגיעים מבבל, אנחנו מכירים כל מיני גדולים, כאילו לא יודע, יש את הלל שמגיע מבבל, כל מיני סיפורים כאלו שאנחנו מכירים סתם, בכללי, לאורך כל התקופות, יש לנו אנשים שגרים שם, עולים, חוזרים. ככה אני חוזר תקופות קדומות יותר, אבל גם בוודאי בתקופות נגדר, בוודאי אחרי חורבן הבית ואחרי תקופת האמוראים כבר, אנחנו מוצאים יותר ויותר יהודים שחיים בבבל. למה דווקא בבבל? אז יש ככה תוספת היער היפה שרבי יוחנן בן זכאי אומר ככה, מפני מה גלו ישראל לבבל יותר מכל הארצות כולם? מפני שבית אברהם אבינו משם. כן, אברהם אבינו מגיע מבבל. משלו משל, למה הדבר דומה? לאישה שקלקלה על בעלה, לאיכן משלחה, לבית אביה. סתם, קודם כל סתם זה יפה, וגם זה מעניין הרבה פעמים לחשוב כאילו, מה המקום שלנו? נכון? נראה לי ש... לא זוכר באיזה קשר דיברנו, זה שמגילת העצמאות פותחת בקביעה שבארץ ישראל קם העם היהודי. העם היהודי לא קם בארץ ישראל. משום כיוון. זאת אומרת, אברהם אבינו מגיע מבבל. העם היהודי קם איפה? במצרים. לא, אין דבר כזה. מה זה? מה זה עם, מה זה עם, איזה עם ישראלי קם בארץ ישראל? מי זה? אנחנו? אה? לא, אז עוד פעם, יעקב, אם אתה מדבר על השושלת המשפחתית, אבל למה להחליט לפתוח מי יעקב? זה נכון, אבל אני מסכים שהשם ישראל מתחיל ממנו, אבל זה לא, אבל גם הוא לא, הוא עדיין משפחה. החמולה של יעקב, וגם היא מסתובבת, הולכת וחוזרת, אבל בגדול המשפחה מגיעה עוד מאברהם אבינו מאזור בבל. יעקב אבינו, הבנים שלו חזרו יורדים למצרים, משתעבדים שם מאות שנים. שם הם הופכים לעם, בסדר? ומשם לוקחים אותם, מחזירים אותם לארץ ישראל. סתם, אני אגיד ככה, לתנועה הציונית, ונגיד זה ככה, כל מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, בסדר? אז באמת הרבה פעמים מאוד קשה לו להסביר למה אנחנו פה. כאילו לא, אתה לא תמיד יותר, כאילו נגיד עכשיו הוויכוחים שלנו מול הערבים. אנחנו פה כי אנחנו יותר שנים פה מהם, הם יותר שנים מאיתנו, הרבה פעמים יש דיון כזה, נכון? מי יותר שנים פה ממי? אז הם אומרים, אנחנו פה כבר 1,000 שנה, לא יודע אם זה, עזבו אם זה נכון, לא נכון, בסדר? נגיד, כאילו הם פה מאז ומעולם, גם זה ודאי שזה שקר, אבל כאילו חלק נגיד מהטענות יהיו, הנה, תראו, אנחנו פה, אפילו יש לנו ממצאים בהר הבית, אז ילחמו על הממצאים, אבל באמת זאת לא הסיבה שאנחנו פה. הסיבה שאנחנו פה, מה שרש"י הראשון על התורה, נכון, שהקדוש ברוך הוא נותן, בכל אופן, זה, אז בבל נמצאת בחלק, זה נקרא, המזרחי, צפון מזרחי של אזור שנקרא, מה שנקרא סער הפורה. שמעתם את הביטוי הזה? סער הפורה, מה זה? יודעים איפה, כאילו, מה אנחנו מדברים? יודעים? זה אזור ש... הסער הפורה. מה זה סער בעברית? ירח. זה אזור שהוא בצורה של מין חצי עיגול כמו ירח, בסדר? הוא נע באמת מאזור בבל עד מצרים, פחות או יותר. זה רצועה גיאוגרפית שהיא... היא הייתה מיושבת לאורך השנים. כל התקופות הקדומות שלנו, שאנחנו מדברים עכשיו על... כל התפתחות הציביליזציה קורית במקומות האלו, כשיש בצפון את האזור הזה של בבל ובדרום את מצרים, מה שמייחד את שני המקומות הללו זה שיש בהם מים, בסדר? במצרים אנחנו מדברים על הנילוס, בסדר? שמגיע מעוד מאתיופיה, כל המדינות שם בדרך ומגיע זורם עד לים במצרים, נפתח שם לדלתא הגדולה הזאת ושם יש אזור שאפשר להתיישב בו לעשות בו חקלאות, ובאזור של בבל מה יש לנו? יש לנו את הפרת והחידקל, בסדר? פרת והחידקל שני נערות גדולים, אז אני, מה שנקרא מסופוטמיה, שזה מה שנקרא בין הנערות. זאת אומרת, זה נמצאת בין שתי נערות גדולה. טוב, בכל אופן, זה האזור שלנו. כמה, לא אגב, סתם, האזור הזה, נגיד המרחב, כל מה שנמצא, נגיד, דרום מזרח, זה אזורים מאוד מדבריים. בסדר? ארץ ישראל היא ממש קו התפר שבין שני האזורים, אלה שתי המעצמות, תמיד יש מעצמה בצפון, מעצמה בדרום. המון מהמלחמות בתנ״ך אנחנו מבינים דרך הסיפור הזה שארץ ישראל היא באמצע, נמצאת באמצע. גם לנו יש רצועה שבה יורד גשם. נגיד, תלכו לירדן, בסדר? אז עבר ירדן, חלק הקרוב אלינו, עוד יש בו מים. קשור להפרשי גבעים, כל מיני דברים, עוד יורד בו גשם. תלכו מזרחה יותר, לאיפה מגיעים? יש מדבר גדול. לכן נגיד, הגבול המזרחי של ארץ ישראל, המזרחית, בסדר? הוא לא כל כך ברור. הוא לא כל כך מוגדר, בעיקר כי לא הייתה, כאילו, כי התיישבות מזרחה לא הייתה. כי אי אפשר להתיישב מזרחה כי יש מדבר, אז לא צריך להגדיר שם לגמרי גבול. הגבול יותר... זה טוב. מה עזר ליהודים בבבל להחזיק ולשמור על יהדותם? אז קוראים פה כל מיני תהליכים שעוזרים להם. דבר ראשון משמעותי, הם לא נתקלים בתרבות חדשה שבאה לריב איתם, נקרא לזה ככה. נגיד, יהודים שיורדים למצרים, שהולכים דרומה, כן, אמרנו, יש לנו שני מרכזים בצפון ובדרום, יהודים שגולים לאזור מצרים, פוגשים שם תרבות אחרת. מי שנמצא שם, נגיד, יש את התרבות היוונית שנמצאת שם, והיא משפיעה עליהם. אנחנו יכולים, לתקופה מוקדמת יותר, לדבר לדוגמה על פילון אלכסנדרוני. מכירים את השם שלו אולי? שמעו אותו? הוא חי בתקופתו של הלל הבבלי. בסדר? הם חיים באותה תקופה. אחד מושפע מאוד מהתרבות שלו, כן, פילון, ואפשר אפילו לשמוע אותו, והשני פחות. באופן כללי, נדעתי גם זה קצת התחלנו לדבר בפעם הקודמת, שהתקופה של המוראים היא חיה, שיש שינוי משמעותי מבחינת האימפריות ששולטות כאן. האימפריה הרומית מתפוררת ומתחלקת, ומה שקורה זה שנוצר גם איזשהו פער בין האזורים. ארץ ישראל נשלטת על ידי הביזנטים, בסדר? הנצרות מתחילה להיכנס. כשנכנסת הנצרות, אז גם נכנסת מלחמה נגד היהודים. אנחנו נדבר על זה אולי בהקשר של גם של התלמוד באופן, המלחמה בתלמוד באופן כללי. בבבל שולטת אימפריה פרסית, קדם אסלאמית, מה שנקרא אימפריה, אני אמרתי לכם, אני לא זוכר, לא יודע איך מנקדים את זה, ססנית או ססנית או משהו כזה, ססנית אני חושב. והיא הייתה באמת יותר נוחה וסבלנית, ואפשרה איזשהו מרחב של חי. בנוסף, אנחנו יודעים, בבבל באותה תקופה יש יישוב מאוד מאוד גדול של יהודים. המון יהודים גרים צפוף, מתעסקים בעבודות אדמה בעיקר, מה שעוזר להרחיק אותם מהערים הגדולות. למה זה טוב? כי אתה לא נטמע, בסדר? זאת אומרת, כשאתה נמצא בעיר הגדולה, אתה קשור לכל מה שקורה, אתה נהיה חלק מהתרבות. כשאתה עכשיו איזה חקלאי גר באיזשהו כפר בזה, אז סיכוי שיפגעו בך, כאילו שתיפגע תרבותית נקרא לזה, בסדר? הוא יותר קטן. אנחנו יודעים שבבבל יש ערים יהודיות. בסדר? ערים יהודיות ממש, חוזרים בכלל, יש תקופות שאולי בהמשך קצת של ההיסטוריה, שאנחנו פוגשים שם בכלל איזה סוג של ממלכה יהודית, כל מיני דברים כאלו, כאילו קטנים, אבל עוד יש עוד דברים מעניינים בהקשר הזה. הערים אולי הגדולות המפורסמת, יש לנו את נהרדיה, שעיר ככה מאוד מפורסמת, יש לנו את פומפדיטה. נהרדיה העיר ממש עתיקה, בסדר? היא יושבת ליד הנהר, ויש בה בית כנסת עתיק, שנבנה מאבנים ואפר שעוד מגיעים לארץ ישראל. בסדר? מביאים אותם, מביאים איתם הגולים, מביאים איתם. קוראים לו בית כנסת, יודעים איך קוראים לו? זה שפייתי, מכירים את הביטוי הזה פעם? בית כנסת שכאילו, מאדמה בעצם, מאזור שנחרב ונבנה מחדש, כאילו ארץ ישראל שאנחנו לוקחים אותה איתנו. בסדר, אנחנו אולי נדבר על הדורות של האמוראים, ודרכם נספר גם קצת את סיפור הישיבות, אבל בערים לאט לאט נוצרות ישיבות. ישיבות גדולה, סורה, פומפידיטה, שמות כאלה שאנחנו מכירים אותם, כשבעצם כל פעם יש איזשהו מנהיג יהודי, אחד האמוראים, שהוא מנהיג את הקהילה שלו, והוא מקים גם איזושהי ישיבה במקום שלו, ויש שם תלמידים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, בעיקר להתפתחות התורה שבעל פה. כי במקומות האלו מתחילים, בעצם כל מה שאנחנו עושים כמעט עד היום, ההתעסקות הזאת באה מקורות התנאים, וכל השבועות האלו מתחילים שם. בסדר, אז לסיכום, באופן כללי אפשר להגיד שיש להם, ליהודים שחיים בבבל, יש איזושהי אוטונומיה, בשונה מהרבה מקומות אחרים. אוטונומיה נותנת להם שקט, נותנת להם אפשרות להתקיים לבד ולהתעסק בדברים שבהם רוצים להתעסק. בואו נעבור אולי לדבר על דורות האמוראים, ואחרי זה ננסה לגעת בתוצר של מה שקורה באותה תקופה. אז אנחנו מדברים על 7 דורות של אמוראים. אני אגיד ככה, בשונה מהתנאים שדיברנו עליהם בארוכה ממש, אני הולך ממש לעבור בקצרה על האמוראים. יכול להיות שיש מקום להיכנס יותר, אני לא מרגיש שיש לי מספיק חומר שאני יודע לספר איתו את הסיפור בצורה יותר גדולה, כמו שקראנו אצל התנאים, בסדר? אני גם חושב שבאיזשהו מקום האירועים, אולי בגלל שהם לא קוראים בארץ ישראל ולא זה, הם באמת יש להם, אני חושב, אולי אני טועה, אולי יש להם באמת פחות משמעות לסיפור הגדול. אז בואו נתחיל מהדור הראשון. גדולי הדור הראשון, גדולי הדור של האמוראים בדור הראשון, אמוראי בבל בדור הראשון. מי היו, מישהו יודעים אולי? מי הם שני גדולי הדור? יש לנו אחד שהוא, צריכים להכיר את שמו כי הוא עוד יכול לחלוק על התנאים. מי זה? רב. בסדר? יש לנו שני גדולי דור. רב ושמואל הם גדולי הדור הראשון של האמוראים. אלה הזוג הראשון שרב ושמואל. בסדר? רב זה לא השם שלו, כן? לא קראו לו רב בברית. קראו לו אבא, אבא בר אייבו. הוא נקרא רב כאיזשהו תואר כבוד. בגלל שהוא, כמו שנגיד לרב קוק, קוראים הרב. מה הכוונה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד איך קוראים לו הרב, כשאתה קורא למישהו הרב, אתה מתכוון, הוא הרב. בסדר? אז באיזשהו מקום זאת הסיבה שהרב אבא נקרא רב, הוא הרב הגדול. מה זה? לא יודע להגיד. לא יודע להגיד מה זה. כאילו, באמת, זה קשור בעיקרון, על פניו. אבל לא יודע מה המקור של זה. טוב, אז שמואל עומד בראש העיר נהרדה, העיר הוותיקה, בסדר? רב עוד מגיע מארץ ישראל. הוא ראשון לאמוראים, אבל יש לו את הסמכות לחלוק על התנאים. אנחנו עוד חייבים שיעור אחד להתעסק, נכון, במעבר הזה בין הדורות, הבטחנו את זה, אנחנו עוד נתעסק בזה בעזרת השם. כשרב מגיע, רוצים שהוא יעמוד בראש הישיבה בנהרדה, אבל הוא לא מוכן. הוא אומר, שמואל פה, יש להם הרבה מחלוקות, אנחנו מכירים הרבה מחלוקות שלהם בשס, אבל הוא לא מוכן לקחת לו כאילו את התפקיד, והוא עובר לעיר סורה, ומקים שם בעצם גם כן איזושהי ישיבה, ואנחנו, בתקופה הזאת יש לנו שני מרכזים מאוד גדולים, סורה ופומפדיטה, שתי ישיבות גדולות, סורה ונהרדה, סליחה, שתי ישיבות גדולות שקיימות לנו במקביל. בדור השני, בישיבת סורה, בישיבה של רב, עומד רב הונה. רב הונה הוא בעצם, למעשה עכשיו, עומד בראש העם היהודי כולו. בסדר, אנחנו כבר, גם ארץ ישראל כבר מתחילה, זאת אומרת, גדולי ארץ ישראל, מעמדה מתחיל לרדת, וגם הם מתחילים להיות כפופים לרב הונה. כשהוא נפטע, מחליף אותו רב חיסדא, זאת אומרת, באותו מקום רב חיסדא הוא היה מין תלמיד, כאילו הוא היה, לא יודע אם תלמידו, יותר תלמיד חבר או חבר שהיה צעיר ממנו, וכשהוא נפטע הוא מחליף אותו. בסדר, כששמואל נפטר, אני אומר עוד פעם, שני מרכזים, רב ושמואל, בסדר? רב באיזה ישיבה, זוכרים? סורה ושמואל בנהרדה, אמרו, קצת אחרי ששמואל נפטר, יש... בין הקיצור יש שם כל מיני סיפורים של מרידות מקומיות וכל מיני סיפורים כאלו שהם פחות מעניינים אותנו, כי זה באמת יותר קשור להיסטוריה של בבל. מה שקורה זה שהעיר נהרדה נחרבת. זאת אומרת, זו עיר מבוססת, ככה ישנה עתיקה, קיימת איזה 800 שנה שם, יהודים חיים שם איזה 800 שנה, באיזשהו כוח מקומי שמורד שם, מגיע לשם, וחלק מהסיפור הזה העיר נחרבת. והישיבה עוברת מקום, כאילו ההתיישבות עוברת ביחד איתה ישיבה, וכאן אנחנו פוגשים את ישיבת פומפדיטה. אז אנחנו עכשיו מדברים על סורה ופומפדיטה, בסדר? היינו בהתחלה את סורה, התחלנו מנהרדה, פתחנו גם את סורה, ישיבת נהרדה עוברת לפומפדיטה, ומי שעומד בראשה זה רב יהודה. אנחנו רואים עכשיו עוד פעם בדור שני. בדור השלישי יש לנו זוג נוסף יחסית מפורסם, רבא ורב יוסף. רבא ורב יוסף, כשגם כאן, עוד פעם, רבא זה לא השם שלו, קוראים לו רב אבא בר נחמני. רבא ורב יוסף, שני גדולים שכל אחד יש לו אופי שונה. נראה לי זאת הפעם הראשונה שזה ממש, הסיפור הזה ממש מוגדר, זאת יפגוש אותנו הרבה במהלך ההיסטוריה, החלוקה בין מה שנקרא סיני ועוקר הרים. שמעתם את הביטויים האלו? בסדר? רבא נקרא עוקר הרים. מה זה עוקר הרים? אדם שהוא כאילו מאוד מאוד... יודע כאילו, איך נקרא, הוא חריף, בסדר? הוא יודע לקחת, תתן לו שתי נושאים, הוא ידע לפרק אותם. בסדר? לוקח שתי ערים ותוכנם זה בזה. זאת אומרת, תן לי, תן לי נושא, ואני אדע לדון איתך עליו, אני אדע לפרק אותו, אני אדע לחשוב עליו, רגע, אפשר להגיד עליו כך, אפשר להגיד עליו כך, אפשר... בסדר? לעומתו רבי יוסף נקרא סיני. מה זה סיני? שיודע, כאילו, על פני, מעין יודע מה שניתן בסיני, בסדר? יש לו איזשהו רוחב דעת כזה, איזושהי בקיאות מאוד מאוד גדולה. ומתעורר דיון, מי צריך לעמוד בראש הישיבה? ראש ישיבת פומפדיטה. רבא או רב יוסף, הסיני או עוקר הרים, מי אמור לעמוד בראש הישיבה? מה אתם אומרים? מי עדיף? רב יוסף שהוא סיני? אתה מכיר ישיבות שיש בהם שניים? איפה? חברון זה לא לגמרי, מה זה? בגוש, יש נכון, זה באמת היה דבר מאוד מאוד חדש. בסדר? זה... מקומות שיש בהם שניים זה מקומות מאוד מאוד מרשימים, האמת. צריך להיות אנשים, פעם אני אגיד לכם איזה, סיפרו פעם, בגוש, יש שני ראשי ישיבה, היום יש שלושה ראשי ישיבה. אבל החידוש היה שהיו שני ראשי ישיבה. בסדר? הרב עמיטל הקים את הישיבה, מי שקצת מכיר, לא יודע, מכירים קצת את הסיפור שלו, הוא היה ניצול שואה, סיפור מעניין כשלעצמו, הקים את הישיבה, כאילו כשהקימו את הישיבה, הביאו אותו לעמוד בראשה. והוא מגיע, זה שום מקום כזה, אין שם כלום, הוא מגיע לעמוד, ואחרי כמה שנים שהוא שומע שהרב ליכטנשטיין מגיע מארצות הברית, זה כאילו, איזה עילוי כזה צעיר מגיע, משהו כזה, זה, והרבה ישיבות ככה רוצות להביא אותו אליהם, ובסוף הוא מגיע אליו. הוא מצליח לשכנע אותו, והוא מגיע איתו ל... גם כן, כאילו, לעמוד ברשות הישיבה, וההסכם הוא ששניהם עומדים ביחד. כאילו, זה ההסכם שביניהם, כל אחד זה. אז פעם שאלו אותם איך אתם מסתדרים שניים ביחד, איך זה יכול להיות? אין שני מלאכים, משתמשים בקטע, זה לא קל להחזיק שניים. אז הם אמרו ש... אני לא זוכר את מי שאלו, ונראה לי, אני חושב שאת הרב עמיטל, אז הוא אמר, מה אני אגיד לכם, תגיד לכם את האמת. האמת היא, אמר הרב עמיטל, שהרב ליכטנשטיין הוא ראש הישיבה. אני פה לידו, זה לא... הוא לא הסכים שזה, אז אני, אבל באמת הוא ראש הישיבה. ואני אגלה לכם סוד, אם אתם תשאלו אותו, הוא יגיד הפוך. ככה אנחנו מצליחים להחזיק שנינו. שזה מעניין. אבל בהקשר הפשוט, באמת כאילו, בדרך כלל לא עומדים בשניים. עכשיו, זה לא שאין קשר טוב, אבל זה גם, אני אגיד יותר מזה, בסדר? איך לומדים בישיבה? אני סתם, את זה אני מניח, אני לא יודע להגיד. לומדים עכשיו עיון ובקיאות. זה נכון, אני אומר, גם היום? לא, מה זה? יש ישיבות כאלו, ישיבות כאלו. נכון? לא, שוב, גם עיון והבקיאות, בסדר? כשנגיד שהחורים של הרב עובדיה הוא יותר סיני. נראה לי דבר שהוא מוסכם, בסדר? אז הוא אומר שהוא לא יודע ללמוד עיון, שהוא למד רק דף יומי כל היום. ברור שלא, נכון? אבל עיקר הגדולה שלו היא ברוחב היריעה שלו. זאת אומרת, אתה קורא שוט ואתה רואה שהוא כאילו יודע לפרוס 1,000 שיטות, והוא יודע לכתוב לך את כל השוטים שנכתבו וכו', ולפי סדר, והוא מחלק לפי סדר כרונולוגי, כאילו דברים כאלה באמת שוגעים כאלו, אבל זה עניין של בחירה, איפה אתה שם את ה... בסדר, איפה... ישיבות שקמו אחרי זה וזה, בסדר? אז העיסוק שלהם יהיה אחר. נגיד, לא תקום שם תורת ארץ ישראל, למה? כי זה לא הסיפור, כי האנרגיות לא מושקעות שם, בסדר? אני אומר את זה סתם כדוגמה. אז כאן גם כן יש איזושהי התלבטות. בסופו של דבר, אחרי שרוצים שרב יוסף יעמור, בסוף רבא עומד, זה סיפור שלם, כזו, שני הצדדים, בסדר? נגיד, זה כך לענייננו. בסופו של דבר, רבא עומד בראש הישיבה, ואחרי שהוא נפטר, רב יוסף מחליף אותו. במקביל, אני אומר, זה אנחנו עומדים ב... בפומפדיטה, כשבסורה במקביל, אחרי מותו של רב חיסדא, עומד רבא ברבונה, טוב. הדור הרביעי, אני אומר, כנראה לא תזכרו את כל השמות. אני אגיד יותר מזה, אני מרגיש שבלי סיפור, מאוד קשה לזכור. אם השמות הם כאילו אקראיים, אז זה מאוד קשה לזכור. בסדר, אני אגיד אצל התנאים, ניסינו לספר את הסיפור ההיסטורי ההגיוני, ואז אפשר לקשור את הדברים. בסדר, אפשר להבין. שרבי עקיבא במרד ורשבי אחרי, זה נורא עוזר לזכור. פה אני אומר, אני עוד קשה לי למצוא אורגנים שכאילו עוזרים לי שהסיפור הזה יישב יותר טוב. בכל אופן, דור רביעי, בסדר, אנחנו ממש פחות או יותר באמצע התקופה הזאת, מגיע הזוג אולי הכי מפורסם, מי הזוג של הגמרא שלנו? אביי ורבא. בסדר, אביי ורבא, זה אומר, גם עליהם, כאילו אפשר לדבר עליהם הרבה כשלעצמם, יש איזה, אני יודע ש... אני חושב שלרב ויצמן יש איזה, לדעתי הרב אברהם הביא על זה פה כמה וכמה. אז אמרתי שם, בסופו של דבר, מי שנבחר זה העוקר הרים, בסדר? למרות שבהתייעצות אמרו להם בתחילה למנות את רבי יוסף, ובסוף אבל הוא לא רוצה, ורבא אמרו לאיזה סיפור, אמרתי לכם, שני הצדדים יוצאים בסדר. ואחרי שהוא נפטר, רבי יוסף מחליף אותו. כן. טוב, אני עובר לדור הרביעי. אז בדור הרביעי באמת עומדים אביי ורבא עומדים בראש, אביי עומד בראש ישיבת פומפדיטה. עכשיו נגיד, גם דברים כאלו, זה לא שהם, כאילו, הם באמת הרבה מהם גדלים במקביל. זאת אומרת, הם לפעמים לומדים ביחד אצל אותו אחד, כל מיני דברים כאלו. כאילו הם ילמדו נגיד מחכמי הדור הקודם, אבל בסופו של דבר כשהם גדלים, אז אביי מתמנה לעמוד בראש ישיבת פומפדיטה. יש פה סיפור של אביי, סיפור מעניין בפני עצמו. אביי, נכון, הוא יתום, גדל בלי ההורים, בסדר, ככה מקובל שאביי ראשי תיבות, קוראים זה, אשר בך ירוחם יתום, נכון? טוב, במקביל רב עומד בראש העיר מחוזה, זאת אומרת מקום חדש עכשיו, כשהוא עובר לשם גם, שוב, ממילא מוקמת איזושהי ישיבה, איזשהו מרכז תורני כזה, אחרי שהבית נפטר, אז מחוזה בעצם הופכת להיות העיר הכי משמעותית. בזכות רבה, הופכת מחוזה להיות העיר הכי משמעותית, כאילו יורשת את המקום של נהרדה, של פומבית, כל המקומות האלו. טוב, אני קופץ רגע לדורות שישי ושביעי. בדור שישי אנחנו פוגשים את רב אשי, שיש לו ישיבה ליד צורה במטה מחסיה, ומי שעוזר לו בניהול הדברים זה רבינה. זאת אומרת, בתקופה הזאת יש גם איזושהי פריחה של... זאת אומרת, יש לו ישיבה גדולה, הוא מחזיק הרבה תלמידים, מתחיל כבר להיזכר בתקופות שדומות לתקופה של רבי, ביכולת להחזיק בית מדרש גדול, שכבר יש לו הרבה חומר לפניו, הוא כבר יוצא דור שישי כבר לאמוראים, יש המון המון חומר, ומה קורה בשלב הזה, מה מתחילים לעשות? מתחילים לערוך את הדברים, בסדר? בדור האחרון הוא יעמוד רבינה השני, שהוא אחיין של רבינה הראשון, ישלים את מפעל חתימת התלמוד. עכשיו אני אומר, גם ישלים את מפעל חתימת התלמוד, זה לא משפט מדויק. בשיעורים הבאים אנחנו נדבר, בעזרת השם, על המשך העריכה גם בדורות מאוחרים יותר. בסדר? אבל בגדול, אנחנו סוגרים פה את המפעל הזה, בסדר? של שבעה דורות, של המוראים, שבאמת כאילו זה איזשהו מרכז רוחני מאוד מאוד משמעותי. אז אני מדבר בעיקר על רבינה השני. בסדר? זאת אומרת, הוא אחיין של רבינה הראשון. טוב, זה קצת ככה, אני אומר, ממש, כאילו, על קצה המזלג, הסיפור של האמוראים. יש פה עוד המון 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 דמויות שלא דיברנו עליהן. מבחינת כמויות, אז אנחנו מדברים סתם לדעת כמה האמוראים היו. לדעתי אנחנו מדברים על... שאני לא טועל. אני חושב שאנחנו מדברים על בין מאות לאלפים, לא זוכר, אבל טוב, לא זוכר להגיד ככה, בסדר. טוב, בוא נתחיל לגעת אולי בתוצר של התקופה הזאת, בתלמוד הבבלי. אז יש לנו את איגרת רב שריר הגאון, היא באמת אחד המקורות הכי ראשונים שיש לנו. זה הבאתי לכם. ברמב"ם הדברים יופיעו בצורה יותר ברורה ומסודרת, אבל אני אומר, זה מקור מאוד מאוד קדום, ולכן נהיה לי תמיד חשוב לראות אותו. אומר רב שריר הגאון, השתא אתו רבנן אמוראי של התלמוד, יש לכם את זה בדף, ומפרשין אנה מילי, איך דחזו כדחז הרבי, ומגלי לי ומילתא דהלכה כאותו יחיד, ואיך דלא חזי כדחז הרבי, ולא מגלי לי ומילתא. אתם באים את החכמי התלמוד, מתחילים עכשיו להגיד לנו כל מיני דברים ש... כאילו ביחס שלנו נקרא לזה אולי לדברים שרבי קטע. איך דמשכיחינה ומתניתין מילתא משבשתא, שהם עושים מילים כאילו דברים שהם לא ככה לא מסכימים איתם, וצריך למיס ממינה, מידה דעית בקושייה, ולא סליק. אמרינו, סמי מכאן כך וכך, והיא צריכה לתירוצה, מתרצין עלה, והיא בא במתניתין שבשתה, וברא את העדיף המינה, מברין עלה למילתה. יש כל מיני, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים עכשיו. מה נכון, מה לא נכון, כמו מי ההלכה. האם הברייתא היא עדיפה יותר, או לא, והיא פליגה תנאי, אמרינו, במייקה מפלגה. אמרינו, תם דקול חד וחד מנהון. בסדר, כמו מהלכה, מהטעמים שלהם, אנחנו פה כל מיני דברים שאנחנו באמת פוגשים אותם אחרי זה בגמרא. נכון? כאילו מה הגמרא עושה בעצם, היא מתחילה להתעסק בדברים האלה של רבי, ולאט לאט מבררת אותם וכו'. בואו נראה את זה בלשון של הרמב״ם, ששם הדברים באמת נראה לי הרבה יותר פשוטים וברורים. אז הוא נותן איזושהי הקדמה, ואז הוא נוגע, זה הקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה, בסדר? אומר הרמב״ם ככה, לא חדלו דור אחר דור מלעיין בה, כוונה במשנה ולפרשה. כל חכם לפי ידיעתו והבנתו. זה אחרי שהוא מסביר על המשנה, אז הוא מסביר מה קרה אחר כך. ונחלקו במשך השנים בפירוש מקצת הלכות שבה. ולא היה דור שלא עיין בה, וחידש ממנה חידושים, ולמד ממנה לימודים. זאת אומרת, באמת, כמו שקצת אמרנו שדיברנו על המשנה, אם אתם זוכרים, המשנה הכתובה באופן כזה שלכל דור יהיה מה ללמוד, ומה לחדש, ומה להתלבט. עד שהגיע הזמן לרבינה ורב אשי, שהם סוף חכמי התלמוד, ונתייחד רב אשי לחברם, וראה לעשות בדברי כל מי שהיה אחרי רבנו הקדוש, כמו שעשה רבנו הקדוש בדברי כל מי שהיה אחרי משה. אנחנו משווים פה בין חתימה, אתה גמרא לחתימתה משנה, בסדר? אסף כל השמועות של בעלי השמועות ודברי עיון של המעיינים ופירושי המפרשים וברר הקבלות ואספם וכללה ידיעתו את הכל במה שחננו השם מאורך הרוח ואהבת הלימוד וחיבר התלמוד וקבע מטרתו בו ארבעה דברים. אז רגע, לפני מטרת התלמוד, רק נגיד הערה חשובה. הרבה פעמים שאנחנו שואלים, נגיד, מה זה השס? בסדר? אז תגידו אתם, מה זה הגמרא? מה זה? מה כתוב שם? תגידו אתם, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה דיונים בבית מדרש, נכון? זה כאילו, עכשיו, האמת היא, בסדר? שזה לא כל כך נכון. למה? לא, לא מספיק הבנתי את ה... תזרק שני רגע, אני עוד רגע אהיה איתך, לא הבנתי עוד פשוט מה אמרת. אז קודם כל, זה נכון, כאילו, אנחנו לא, כאילו, לא הגיוני שזה סתם פרוטוקול, כי לא כל מה שנאמר הוא זה. נגיד, אתה בטוח שיש שם דברים שלא נכנסו לשם, נכון? זה פרוטוקול, קודם כל, זה ודאי פרוטוקול ערוך, נגיד זה ככה. בסדר? הרי אין שם אף פעם מישהו ששואל, לא הבנתי, נכון? למרות שזה כנראה מישהו שאל, נכון? למה זה לא מופיע? כי ערכו את זה, בסדר. מה עוד? מה אתה אומר? זה כבר נכנס לפרטים, זה נכון. אני חושב ברמה הכללית, העקרונית, מה זה בכלל הגמרא? לפני שאתה נכנס, אתה עכשיו מנסה להסביר מה המטרה שלה, נגיד, או משהו כזה. אני מאוד פעם, אני לא שואל עוד על המטרה, אני רוצה רגע לפני המטרות שהרמב״ם הולך לדבר עליהן, אני אומר, מה זה בכלל הדבר הזה? אז אני אומר, בדרך כלל האמירה היא כאילו זה מין סיכום של מה ש... אז זה לא לגמרי נכון. קודם כל, לא כל הדיונים שם הם דיונים שבאמת נעשו. בפועל. מה זאת אומרת? מי שכתב את הדברים, חיבר אותם ויצר דיון. אתם מבינים מה אני אומר? לא כל דיון שאנחנו אומרים, זה אמר ככה וזה אמר ככה, הכוונה היא, הם נפגשו ודיברו. מתחות שהם לא נפגשו. ולא אמרו שום דבר אחד לשני, אלא הוא אמר ככה, והוא במקום אחר ובזמן אחר אמר ככה. בסדר? מי שעורך את הגמרא, זה קצת מה שהרמב״ם אומר פה. אסף כל השמועות, דברי עיון של המעיינים, פירושי המפרשים, בלי זה, וכללה ידיעתו את הכל מה שחננו השם מאורך הרוח. אז זה לא רק, כאילו זה שהוא הצליח לאסוף הרבה חומר, הרבה מאלה, כאילו הוא תמלל מלא 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 דיונים, אלא באמת הוא מצליח כאילו ליצור סיפור אחד. אתם מבינים מה אני אומר? לקחת דיונים שלהם בבתי מדרש, ולהרוג אותם לאיזשהו דיון. עכשיו אני לוקח נושא, אני לוקח את המשנה, ואני אוסף את מה שנאמר עליה, ואני יוצר דיון בין הדברים, ויש דיונים שהם התחילו בדור אחד, המשיכו בדור שני, נכון? סתם, יש הרבה שאלות מעניינות בהקשר של הגמרא. מי שואל את השאלות בגמרא? יש שאלות שכתוב מי שאל אותם, יש שאלות שלא כתוב, נכון? מי זה השואל הזה? נכון, שואל את הגמרא, נכון? אז לא לדבר על זה שזה בכלל, אולי זה לימוד תורה לנשים בכלל, זה בכלל סיפור שאני לפני עצמו, מי אמר שמותר להם בכלל, שלא זה, לשאול ועוד זה. אז מה זה הגמרא שואלת? מה הכוונה? מי זה הגמרא שואלת? מה זה? אז לפעמים אומרים, זה תלמידים בבית מדרש, נכון? אז יכול להיות שזה, אולי זה האורחים, אבל יש פה, סתם, לשים לב, זה לא כאילו עכשיו תמלול. בסדר? זאת אומרת, יש דברים, מישהו יצר מהם אחרי איזשהו משהו שלם. ברור. ברור, כן. כן, לא, עכשיו, חומר שאנחנו נלמד, אין הכוונה בשביל הבגרות בגמרא. כן, זה כאילו היה נשמע ככה, היה לא נלמד בכוונה הזה. הכוונה היא, כמו שרבי עשה, אנחנו רוצים, אנחנו מבינים שזה חשוב. אנחנו רוצים, היה פה עכשיו עולם תורני שלם, בסדר? שקרה פה, קרה פה משהו בבבל, בבתי מדרש שלו של בבל קרה משהו. עמדו דורות ודנו, והסבירו, וזה, ושאלו, ופיתחו את כל מה שקרה לעולם המשנה. בסדר? נוצר פה איזשהו, באמת נוצר משהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מנסים להשאיר אותו, להנחיל אותו לדורות הבאים. זה קשור גם לשאלה, למה עוצרים אותו שם? זאת אולי שאלה אחרת. בסדר? זאת אומרת, למה הוא נעצר פה? למה פה את הדיון לא ממשיך עד ימינו? זו שאלה אחרת, נכון. זו עוד שאלה, שאלה אחרת חשובה, למה לעשות כל המסכתות. מעולה. נכון, מעולה. אז אני אגיד ככה, קודם כל, מי שלומד ירושלמי יכול להבין שהבבלי ערוך. בסדר? זה כאילו נגיד קודם כל דבר ראשון. דבר שני, נגיד זה הפוך, בסדר? ההבנה שהבבלי הוא ערוך, אני חושב היא מצריכה אותנו ללמוד אותו אחרת. זאת אומרת, אנחנו לפעמים רגילים להגיד, בסדר? למה אנחנו נוח לנו להגיד שזה תמלול של דיונים? כי זה כאילו פותר אותנו משאלת העריכה, נכון? כאילו התחושה, העריכה פה היא לא משהו, למה העריכה לא משהו? תשובה בסוגר, כאילו מה אנחנו עונים לעצמנו? זה לא באמת ערוך, לא ככה ערוכים, בסדר? זה אספו, פשוט אספו את זה לפי נושאים, לפי משניות, משהו כזה. אז זה לא נכון. ולכן, הרבה פעמים צריך לנסות אולי להבין את ההיגיון וההקשר. יש דברים, אגב, ש... יש כל מיני דברים שנגיד היום מתעסקים איתם, בחלק מבתי המדרש מתעסקים איתם. למה הגדות מסוימות מופיעות פה, מופיעות כאילו כל מיני שאלות כאלו? אז לפעמים אין לי הסבר. לפעמים אתה אומר, לא יודע, למה הוא דחף את זה פה? אז ברמה הפשוטה, יש גם היגיון פשוט. לא יודע מה, נגיד אותו בעל מימרה. מכירים את זה נגיד? פתאום גם מביאה 5 דברים בשמו של מישהו. אז יכול להיות שזאת הסיבה. ויכול להיות גם שיש איזשהו קשר ביניהם. לפעמים אנחנו נעלה עליו, לפעמים לא נעלה עליו, לא יודע. אבל יש בה איזשהו משהו, כאילו. גם לגמרא יש היגיון, ודאי יש לה היגיון בעריכה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, גם היא ודאי לא בנויה, כמו מה שדיברנו בזמנו, נגיד, על המשנה תורה לרמב״ם, שניסה להוות קובץ סופי, הגמרא היא ודאי לא כזאת. בסדר? היא מתווה איזשהו, היא מסכמת לנו איזשהו דבר, תהליך מאוד ארוך, אולי גם קצת מתווה כיוון ודרך וצורת מחשבה, אבל היא עוצרת. בסדר? אנחנו עוצרים באיזשהו קצת באמצע, זה קורה פה איזשהו משהו בפנים, אנחנו צריכים עוד להמשיך להתעסק איתו. טוב, בוא נעשה רגע לגעת במטרת... מה, של מה? אז עוד, אולי ניגע קצת קצת בכתבים, בסדר? אני מקווה לגעת בזה עוד היום קצת. כן, שאלה טובה. בגדול הבנה אני חושב שסך הכל כן. יש שאלה אחרת, אמרתי שלא נכנסנו אליה כל הזמן, מתי המשנה נכתבה בפועל, האם היא נערכה או נכתבה. אבל גם העריכה, ככה בסדר, אבל נגיד באופן פשוט נראה שכן. נראה לי שכן, איפה שאני מבין. כאילו מאז אני לא מציע עוד דיון, אני לא מכיר את רבינה אומר, או הרבה שאומר, עת לעשות אפילו להשם הפרו תורתך וכתב את הגמרא. בסדר? לא, אני, שוב, אני אומר, יכול להיות שלא, כאילו יכול להיות שצריך, כן, נראה לי שזה פשוט להם שברגע שהמשנה כתובה, אז משהו נפתח כזה. זאת אומרת, כאילו, חלק מההבנה, נראה לי שרבי שוכב פה על הגדר בשביל כולנו, נקרא לזה ככה, כאילו. כן. נכון. תראה, אני אגיד ככה. לא, אני אגיד שני דברים. אחד, זה נכון. זה נכון שאם היינו יכולים ללמוד את המשניות בצורה חופשית, יכול להיות שנבין אותם אחרת. קודם כל, מותר לך גם ללמוד אותם אחרת. השאלה היא מה אתה עושה עם זה. בסדר? שאלת פסיקת ההלכה היא שאלה אחרת. על מה מבוססת פסיקת ההלכה שלנו? האם זה רק על חיפוש אמת תהורה כזאת, או שזה גם קשור לזה שיש פה איזשהו משהו שקיבלנו אותו. נכון, כשעם ישראל קיבל את הגמרא, אנחנו מחויבים לגמרא, נכון. בסדר? זה נכון לכל דבר, כמו שהשולחן ערוך, זאת השאלה לכל שקיבלנו, אני חושב. מה זה שונה מקבלת השולחן ערוך? כאילו השאלה היא, מי מגדיר שעם ישראל קיבל על עצמו משהו ולמה זה מחייב אותנו? זאת השאלה? אז אני לא נעלה עכשיו, בסדר? יכול להיות שאני אומר, אני מקווה שנקבע לזה שיעור לעצמו. אז קבע מטרתו בארבעה דברים, אני אגיד את זה בקצרה. האחד, באור המשנה, בסדר? כל הפירושים השונים שאין להם מכרע, טענות וכו' וכו'. בסדר? הדבר הראשון, הכי פשוט, אנחנו מנסים להסביר מה המשנה אמרה. השני, פסק הלכה, כדברי אחד החלוקים שנחלקו במשנה בפירושה. השלישי, חידושים שחידשו מן המשנה, חכמי כל דור, באור הכללים והראיות שלמדו וכו', עד שנקבע וגזרות, תקנות וכו'. זאת אומרת, כל מיני דברים שהתחדשו אחרי זה, גזרות ותקנות, והרביעי דרשות, המתאימות לעניין כל פרק שהזדמן שראוי בו הדרש. וכאן הרמב״ם מדבר יותר בהרחבה על סיפור הדרשות, הדרשות הכוונה לכל העולם, גם מה שנקרא לאגדות, בסדר? מי שזה מעניין אותו, אז הוא מרחיב שם על הסיפור הזה של האגדות, ויש פה כמה דברים. לפרש את המשנה, לבאר את המשנה, לפסוק הלכה, להוסיף עליה, ולתת לנו גם כל מיני דרשות. זה מה שאומר הרמב״ם באופן כללי. טוב, אני קצת מקצר בזה, כי אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות. לגבי הדפסת הש"ס, בסדר? אני קופץ קצת כאילו קפיצה קדימה, ואני רוצה לדבר קצת על, על האופן שבו נתפס השס, כמו עד שאנחנו, עד השס שאנחנו מכירים אותו היום. אז כמו שאתם בטח יכולים להבין, בסדר? השס לא נראה כמו שהוא נראה לפנינו, נכון? לפחות עד איזה תקופה, תגידו אתם, עוד הרבה קודם. כאילו, מי ודאי לא למד עם גמרא כמו שלנו? תוספות ורשי, למה? כי הם כתובים על הגמרא, נכון? בסדר? אז אתם אומרים, הם לא למדו גמרא עם רשי ותוספות, נכון? אז מה כן היה? היו כאילו כתבי יד של הטקסט של הגמרא פשוט, של מה שקורה באמצע. בסדר? ועליו התחילו להיכתב לאט את הפירושים. עכשיו, גם באמת עוד לא היה דפוס. הדברים עוברים בכתבי יד. פעם ראשונה שהשס נדפס, זה ב-1482. זה קורה בספרד ופורטוגל. זו תקופה מאוד מאוד טובה של ספרד, נכון? זה 10 שנים לפני. לפני מה? הגירוש ובמקביל. מה קורה גם? גילוי אמריקה. נכון? זה קורה באותו זמן. ב-1482, אז מתחילות להיות מודפסות כל מיני מסכתות, איזושהי משפחה, משפחת שוניסו, שונצינו. טוב? הם הראשונים שמתחילים להדפיס, והם מכניסים את רשי ותוספות. בסדר, מה שאנחנו מכירים היום, גמרא עם רשי ותוספות, זאת המצאה שלהם. אנחנו מדברים בסדר, כמעט 1500, מבחינת השנים. אני חושב שגם משם, גם מספרד, בסדר? לא יודע. להגיד למה בחרו דווקא אותם, אני לא יודע להגיד האמת. אבל אני לא יודע אם יש גם פירושים אחרים שהם כתובים כאן, לא יודע להגיד למה זה, האמת שאני לא יודע. רק איזה 50 שנה אחר כך, ב-1530, משהו כזה, מודפס השס בשלמותו. זה פעם ראשונה שמדפיסים את כל השס. מי שמדפיס את השס פעם ראשונה, היה דווקא אדם נוצרי. זה נוצרי מוונציה, שהוא אוסף סביבו כל מיני יהודים מומרים, שהם עוזרים לו, הם עובדים איתו, והם, סתם זה קצת מצחיק, אבל כאילו המהדורה שהוא מדפיס, בסדר? זאת המהדורה שאנחנו מכירים עד היום. חלוקה לדפים וכל זה, זה הוא עושה. בסדר, זה שהגמרא מתחילה מדף ב', זה החלטה שלהם, נגיד. כאילו, כנראה דף א' היה כריכה, ומחליטים שנגיד שהגמרא מתחילה מדף ב', ויש ב' עמוד א', ב' עמוד ב', זאת החלטה שלהם. הם מחליטים, וככה נראה השס. סתם, כאילו, באמת באופן פשוט, הצורת השס היא לא דבר כל כך קדוש, כנראה. זאת אומרת, יש לו, הוא עם השנים הוא כאילו התקדש. יש לו המון המון יתרונות. מה זה? איזה הסבר דתי? אני לא מכיר. לא, נו, תגיד לי, נו. אתה חדש פה. אם היה מתחיל בדף ג' גם היינו מוצאים הסבר. אמרתי לך, זה לא, ואם היה בדף, אז זה היינו מסתדרים. לא, זה כאילו... בסדר, אפשר להגיד, כאילו, אני אומר, בסדר, פעם אמרו לי, מישהו אמר לי שזה דף א', אם אתה התחלת ללמוד, כבר דף א', קיבלת מתנה. בסדר, יש כל מיני הסברים. חלוקה לפרקים בתנ"ך סיפור אחר. כי גם החלוקה לפרקים בתנ"ך היא חלוקה נוצרית, אבל שם היא חלוקה שיש בה אמירה. כשאני מחליט איפה לגמור, איפה להתחיל נושא, זה פרשני כבר. פה זה לא פרשני. זה עניין אקראי, כאילו איפה זה נכנס. לכן גם אין שום דבר, אף פעם לא יצאו נגד זה. בסדר? נגיד נגד הפרקים בתנ"ך יצאו נגד הפרקים של התנ"ך. שכאילו שעד היום לא קוראים לזה פרקים, קוראים לזה סימנים, כאילו כל מיני... או יש חלוקה אחרת לפרקים. טוב. אחד, אז השס הזה שמודפס שם בוונציה, אז הוא כולל חלוקה נגיד של הגמרא למשניות, שזה גם היה דבר חדש. נגיד חלק מהגמרות, גם בירושלמי לדעתי לפעות בחלק מהמקומות, מדפיסים את כל הפרק, משניות של כל הפרק, ואז את הגמרא לפרק. זה לא מחולק לפי משניות. אז שם התחילו לחלק את זה כבר למשניות. טוב, מהשס המקורי הזה אנחנו נשארו לנו 14 סטים, ראיתי שנמכר לא מזמן אחד הסטים נמכר בכמעט 10 מיליון דולר. הוא שווה הרבה. מי שהחזיק את השס סתם זה כאילו ככה כמה מאוד נחשב, כן. לא, מה שאני מכיר לא. בשלב הזה לא. ב-1550, זה 20 שנה אחר כך, השס מודפס שוב פעם, והפעם מוסיפים לו את ההפניות שאנחנו מכירים. כותב אותם הרב יהושע בועז, בעל השלטי גיבורים, הוא כותב את התורה אור ואת ה... שזה הפניה נכון למקורות חזליים, לפסוקים, יש את המסורת השס, שבהתחלה נקרא מסורת התלמוד. לנוצרים היה מלחמה מאוד גדולה עם המילה תלמוד. הרבה מקומות הם גם מוציאים את זה, הם מחקו את זה מהגמרות וזה, כאילו המילה אותי הצבנה אותם. אז מסורת התלמוד הופכת להיות מסורת השס, בסדר? לא, 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 כאילו אני לא מספיק יודע דווקא זה, אבל... טוב, ואז... והפניות לפסיקת הלכה, שזה היה משפט נר מצווה. המהדורה הכי טובה של הש"ס שאנחנו מכירים, מודפסת בווילנה, ב-1880, על ידי מה שנקרא דפוס האלמנה והאחים. תפתחו עד היום גמרות, זה יהיה כתוב, על פי דפוס האלמנה והאחים, משהו כזה, כן? כן. פיזו, כנראה הוא היה הוצאה הכי, הכי טובה, הכי, הכי מדויקת, הביאו שם כל מיני כלי עזר שזה, כאילו כל מיני דברים שאנחנו מכירים מהמגמרות, הם התחילו שם. בגדול הוא הפך להיות הש"ס היחיד, כאילו נקרא לזה ככה, המהדורה היחידה, הוא גם בנוי גמור על אותם דפים ועל אותו רש"י ותוספות וזה, אבל יש שם תוספות שהתווספו אחרי זה. כמעט כל המהדורות אחרי ש"ס וילנה היו בעצם העתקות שלו. או לא, יותר נכון, צילומים שלו, בסדר? ולכן, אני אומר, לא יודע אם אתם מכירים גמרות שלפני, לא יודע, אפילו, אני אומר, אפילו אני שהייתי, נגיד, לא יודע, שהתחלתי ללמוד גמרה באיזה כיתה ו'-ז' כזה, נגיד, אז עוד חלק מהגמרות, נגיד, היו, כאילו, הרבה היו, נגיד, בלי רש"י מודגש, בסדר? סתם, זה מעצבן, אתה רואה את כל הרש"י אותו דבר, אתה לא יודע איפה הדיבור המתחיל, נגיד. כאילו, דברים קטנים כאלו, שהם, היום זה, היום, גם השסים הכי, גם השס טלמן הכי פשוט, אז הוא יהיה עם רש"י, נכון? דיבור מתחיל מודגש. אבל בשנים האחרונות, באמת, יש מהפכה מאוד גדולה בסיפור הזה של, של הש"ס, ואז נכנס הווילנה החדש, והעוזבי הדר, וכל ה, כל אלו שעשו שם הרבה תיקונים ודברים. כן. כן. תראו, אז אני אומר, בוא נגיד כאלה, זה סיפור צורת הדף. אז קודם כל, האם צורת הדף היא דבר קדוש? לא. אבל היא דבר נורא נורא נוח. בסדר? זאת אומרת, זה שיש לנו, כאילו, בוא נגיד כאלה, אף אחד היום לא מחליף את צורת הדף כמעט. גם שטיינזלץ, בסדר? בהוצאה של שטיינזלץ נגיד, הוא לא מחלק אחרת את הדפים. אלא מה הוא עושה? כל עמוד הופך להיות שני עמודים. זה הכל. זה לא נראה אותו דבר, אבל הוא לא שינה. אתם יודעים מה אני אומר? למה אי אפשר לשנות? כי אי אפשר, אתה לא יכול אחרי זה מה תפנה. נכון, תראו, תנסו למצוא הפניות של תוספות, בלי שיש לכם תוספת. הרי תוספת, כדי אתה ברש פרק זה, או בסוף, אתה יודע, אפילו אתה לא יודע מה המסכת אפילו. נכון, אומר לך פרק זה, ואתה אומר לעצמך, טוב, אבל לפחות תגיד לי מה המסכת, אני לא, כאילו, איפה אני אמצא אותך עכשיו? אז בדרך כלל, ברוב ההוצאות, יהיה כתוב, חולין תזיין עמוד ב', נגיד, בסדר? אז אתה כבר יודע לפתוח שם, אבל בלי זה, אתה מאבד ידיים ורגליים. בסדר? אז גם ההוצאות החדשות הם כאלו. המלחמה שם הייתה בזה, בגדול, היא גם לא הייתה רק מלחמה עניינית. במקביל להוצאה של הרב שטיינזלץ, הוציאו את השולצנשטיין. בסדר? זה המון המון כסף. כנראה לא רק מלחמה לשם שמיים, כנראה. אבל... זה מצאו כל מיני קשקושים לצאת נגד הפירוש שלו. אבל... לא, אני אומר, כאילו לענייננו, נגיד ככה. אני חושב שיש משמעות לצורת הדף. אני מאוד מאמין בצורת הדף ביכולת לזכור. בסדר? אני חושב ככה נגיד גם בתנ"ך. בסדר? מי שלומד תנ"ך עם תנ"ך כזה שאין בו פסקאות וזה, הסיכוי שלו להבין איפה הוא נמצא לדעתי הוא קטן. כמו חומש, אגב. זה קצת אותו סיפור, אתה כזה כאילו מאבד את הסיפור. יש לך תנ"ך אחד שאתה מתרגל אליו. אתה זוכר, כאילו, אני אומר, תגיד לי מקום בזה. בגדול, אני זוכר, אני יכול לזכור, זה יהיה בצד ימין למעלה. אז אני יודע לחפש את זה. בסדר? יש בהרבה דברים, בהרבה ספרים אנחנו עושים אותם ככה. בהמון ספרים יש עניין כזה. מכירים את זה סתם, נגיד מהטניה באיזשהו הקשר אחר, שם זה קצת סיפור אחר, אבל זה גם כזה סיפור דומה, כן. לא, 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 אנחנו עוד קודם, אנחנו נדבר על הראשונים, זה כמה מאות שנים קודם. הם לא מפנים לזה, זה מה שאני אומר, כשרש"י, כשתוספות מפנה לאנשהו, הוא לא מפנה לדף, זה מה שאמרתי, הוא מפנה לפרק או משהו כזה, בסדר? לכן קשה הרבה פעמים למצוא את ההפניות שלו. טוב, בסדר, אז אולי כמה, אולי זה משהו אחרון רק. כמה דפים יש בש"ס, אתם יודעים? 2711. איפה לא זוכר את זה? אני כותב את זה, ויש 37 מסכתות. נקודה אחרונה בארבע דקות שנשארו לנו. במהלך השנים, זה קשור לקצת לסיפור הזה של הנוסחים וזה, במהלך השנים התרחשו כמה אירועים, לא מעט אירועים, שבהם שרפו את הש"ס. בסדר? הנצרות נלחמה מלחמת חורמה נגד הש"ס. ובטענה שהש"ס הוא יוצא נגד הנצרות, נערכו כל מיני טקסים המוניים שבהם הש"ס נשרף. זה היה קורה בדרך כלל במרכז העיר, מביאים עגלות של ספרים, שורפים לעיני כזה כל הציבור המשולהב. יש אמירות כאלה מפורסמות שמי ש... מכירים את זה? מי שישרוף ספרים, סופו... סוף אנשים, נכון? אז השריפה הראשונה קורית בפריז ב-1200, כן, 1242. מה זה? לא זוכר שם את זה. יש ויכוח בין אחד מבעלי התוספות, רבי יחיאל מפריז, לבין אחד מאדם שהיה תלמיד שלו וממיר את דתו. אני אומר, היום אנחנו כמעט לא מכירים את זה, אבל זה היה מאוד מאוד נפוץ הסיפור הזה של המרת הדת. הוא מתנצר והם מזמינים אותם לוויכוח, דיברנו כבר על ויכוחים כאלו לדעתי. ובסופו של דבר, תראה, זה ויכוחים שאתה לא יכול כל כך לנצח בהם, ובסופו של דבר, כאילו הכרעה מתוך הוויכוח שהשס יוצא נגד הנוצרים והוא נגד, הגויים, ואז הם באמת צורפים המון המון מהכתבים. אחד מהתלמידים של רבי יחיאל מפריז, המהר"א מרוטנבורג, כותב על זה קינה, מכירים אותה עד היום, אומרים אותה לפעמים בתשעה באב, שעלי שרופה באש לשלום אבלייך. זה אחד המשפטים שמה, זה עוד תגזרי לשרוף דת אש וחוקים, לכן אשרי שישלם לך כגמולייך. אז זאת אומרת, הוא מדבר על הסיפור הזה של שריפת התלמוד. יש עוד הרבה, יש ב-1500 ומשהו, יש שריפה ברומא, במהלך ההיסטוריה שלנו עוד שריפות נוספות כאלו. למה זה חשוב? זה חשוב בשני כיוונים. קודם כל, ברובד הטכני, יש לנו הרבה בעיות של עדויות נוסח ודברים כאלו, שקשורות לזה ששרפו לנו את הטקסטים. בסדר? זאת אומרת, אם היה לנו היום יותר, יכול להיות שחלק מהשאלות שיש לנו על הגמרא היו נפתרות, אם היינו מוצאים כתבי יד אחרים. יכול להיות. בסדר? זה גם שאלה מעניינת כשלעצמה, אבל אני אומר, צריך לדעת שכאילו יש לנו בעיה עם הסיפור הזה. והערה האחרונה, שהיא קשורה אולי קצת יותר למה שאנחנו בדרך כלל מדברים, ואיתה אולי נחתום, למה השס כל כך מאיים על הנוצרים? אז יש דברים ספציפיים שאתה אומר בסדר, נגיד האופן שבו, לא יודע, נגיד הסיפור של ישו. אז הסיפור עומד לפני עצמו, באמת חלק מהמקומות הוציאו אותו וכל מיני דברים כאלו, אבל למה זה כזה מאיים? מה יש שם בסוף? מה, הדיונים האלה על הבבא קמא, אתה אומר כאילו, נגיד זה בצורה קצת חריפה, בסדר? את רוב החבר'ה זה לא מעניין. מה זה מעניין אותם? נכון? כאילו מה... זה נכון, נגיד זה צורה יותר מדויקת. נגיד ככה, נגיד נגד התנ"ך הם לא יוצאים, נכון? יש ברית חדשה, יש ברית ישנה, ברית חדשה, אבל נגד השס הם יוצאים בצורה מאוד חריפה. למה? כי השס את מה מבטא? את תורה שבעל פה. חוזרים על זה כל הזמן, כי נכון, אנחנו כבר המון המון פעמים. תורה שבעל פה, עם ישראל, תורה שהולכת עם עם ישראל. כשרבינה ורבה שמדברים עכשיו משהו, כשאבאי ורבה חלוקים במשהו, אז מה שיוצר, נוצר מהדיון שלהם זה תורה. ונגד זה הנצרות יוצאת. זאת אומרת, כאילו ההבנה שעם ישראל ממשיך לשאת בתוכו את התורה ולפתח אותה ולגלות אותה, זה דבר שהנצרות מאוד מאוד לא מוכנה לקבל ויוצאת נגדו כל הזמן. ואולי זה קשור להבנה שבאמת, כי אולי זה מה שקצת עומד פה ברקע של המלחמה הגדולה של הנצרות נגד השס שלנו. זמננו תם, אנחנו נעצור כאן. מה שדיברנו היום זה באמת על קצה המזלג, אבל לכו תלמדו גמרא, ואז תדעו יותר, בעזרת השם.